ارحمه.
למד
ד' למד ד' אתה צודק, אתה צודק, למד ד', אז פרק ד' פסוק למד ד', אתה רואה, זאת הסיבה שאתה צריך להמשיך לפקוד את המכון, אחת הסיבה. טוב, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. כלומר, אנחנו הרי מדברים, פסוק למד ב' נאמר שצריך לשאול, לשאול, להתעניין, האם יש סיפורים כאלה בהיסטוריה, כמו מתן תורה, כמו יציאת מצרים. והסברנו שיש כאן איזה מין ויכוח תיאולוגי סמוי, שעד ידי השאלה הרטורית הזאת, שהרי ברור שהתשובה היא לא נמצא כזה סיפור, זה בא לאמת את את האמיתות ההיסטורית של הסיפור. עד כאן מובן? כן, בבקשה. בין מי למי הוויכוח?
כן, כשמשה אומר את זה לעם ישראל
בסוף
40 שנה, מה הצד
שאומרים כנגד? הבנתי. אתה שואל כנגד מי הוויכוח שמובא כאן. תשובה, זה ויכוח בין התורה עצמה לבין מכחישיה.
שהיו כבר בדור
ההוא? האפשריים שיהיו. כן? או אפילו דור שאחר כך. זאת אומרת, משה מוסר בידינו את הנתונים לענות על השאלות התיאולוגיות שתצוצנה. ראינו את זה במקום אחר, למשל פרשת דברים. משה מזכיר שהעם אמר, בשנאת השם אותנו הביאנו אל הארץ הזאת להשמידנו. מסביר הנצים וולוז'ין, למה זה נזכר בתורה בכלל? כי כל אחד שקורא את הסיפור מבין שזה שטות, זה לא בשנאת השם אותנו שהוא מביא אותנו אל הארץ, אלא אפר מאהבת השם אותנו. ואף על פי כן, יכולה הנפש בשעת בלבולה לחשוב שאהבת השם היא שנאה. ואז אומר, כיוון שעתידים לקום אנשים שיאמרו שגם התורה ניתנה מפני שנאת השם לעם ישראל, שזה הנוצרים, אז היה צריך לענות להם שכבר היה כטענה הזאת לגבי ארץ ישראל. אוקיי? ברור. טוב, אז עכשיו אנחנו כן בחלק השני של הוויכוח התיאולוגי, כלומר לא רק לגבי מעמד הר סיני, זה תופעה ייחודית שמעידה על אמיתותה ההיסטורית, אלא גם יציאת מצרים. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוהיכם במצרים לעיניך. כלומר, יציאת מצרים גם היא נושאת בתוכה את החותם של אמיתותה, בגלל שהיא מדברת על מאורעות שיסדו את הזהות הלאומית. למה הכוונה? יש, אולי נסביר את זה בקצרה, וחשוב לדעת את זה, יש דבר כזה בעולם, זהות לאומית. האם האמירה זו מקובלת עליכם? בכלל, יש זהויות לאומיות. האם הדבר הזה מקובל עליכם? יש זהות יפנית, יש זהות נורווגית, יש זהות אמריקאית, יש זהות יהודית, יש דברים כאלה, נכון? יש זהות. השאלה היא, ממה היא נולדת, הזהות? יש דברים שנולדים באופן רצוני, ויש דברים שנולדים באופן כפוי, סמוי. למשל, כשאני נגיד מקים קופת צדקה, אז זה דבר רצוני. כלומר, אני החלטתי שאני רוצה לפתוח חשבון שבו אנשים יפקידו כסף כדי לתת צדקה. נגיד, אני רוצה לפתוח קופת צדקה כזאת. אם אני לא אעשה את זה, זה לא יהיה. אני אעשה, זה יהיה. אם כן, יש דברים שהם תולדה של הרצון, ואז לפי זה הנתונים של הדבר שאני מייצר, זה נתונים נשלטים. אני יכול גם להשפיע עליהם. אני יכול גם להכניס כל מיני בלופים. לומר למשל, שזה קופת הצדקה של הרבי מפלופ. הרבי מפלופ, שכנראה לא קיים, אבל אני יכול להמציא אותו. נכון? מדוע אני יכול להמציא אותו? כי הכל תלוי בי.
איזה ספרים הוא כתב?
אתה לא זוכר? למשל, הוא כתב הננס הגדול ושוט מלפפון ארוך וירוק וכו'. יש כמה דברים חשובים שהוא כתב. טוב. אגב, לא, השאלה היא רק, השאלה שאתה שואל היא מעוררת באמת אסוציאציה, האם המלפפון הוא יותר ארוך או יותר ירוק? מה אתה אומר? לא, ברור שהוא יותר ירוק, כי הוא ירוק גם לרוחב. עכשיו, לא, זה ספרה חשובה. עכשיו, אז אם כך, לעומת זה, יש דברים שקיימים לא בגלל שבני אדם רוצים בהם, אלא ככה זה נוצר. כן? ככה זה נוצר. כמו למשל, כל נתוני הטבע. כלומר, זה שאני עומד על האדמה ונושם את האוויר של האטמוספירה, זה לא נתון בחירי, או לא על כל פנים, לא באופן מודע, אלא זה נתון. כן? זה נתונים שאני נולד לתוכם. כמו כן, יש נתון שאומנם לא נתון טבעי, אבל נתון סוציולוגי, והוא הזהות הלאומית. הזהות הלאומית איננה מומצאת על ידי מישהו באופן, הייתי אומר, מודע, בשליטה, אלא זה נוצר מכל מיני מאורעות שנכפים על הקולקטיב האנושי. מובן מה שאני אומר? למשל, כיצד נוצרה הזהות האיטלקית? כתוצאה מהרבה דברים. מזה שיש חבל ארץ בצורת מגף, ויש אנשים שיושבים על המקום הזה, והם חיים בתנאים אקלימיים מסוימים, וכלכליים מסוימים, ומלחמות, ועוד הרבה מאורעות, שבסופו של דבר יצרו איזושהי גבייה כזאת, איזשהו אורגניזמוס, שאנחנו יכולים לקרוא לו איטליה. בסדר? האם מישהו יום אחד החליט, אני אקים את האומה האיטלקית? התשובה היא, לא. לא יכולה להיות החלטה כזאת.
אבל זה שונה לגבי ישראל.
זה שונה לגבי עם ישראל. אתה אומר שעם ישראל נוצר ממה? מהחלטה.
מההחלטה של הקדוש ברוך הוא, שהיא מגובשת, שהיא מושלמת, שהיא כוללת את כל הפרטים.
זה נכון. זה נכון שהקדוש ברוך הוא החליט. השאלה היא איך זה הופיע. כלומר, איך נולד עם ישראל? בוא נתעלם לרגע מהשאלה אם אתה מאמין בתורה או לא מאמין בתורה. העובדה שישנה אומה כזאת, ישנה זהות קולקטיבית כזאת, היא עובדה, לכל הדעות. כן? כלומר, אפילו במטריאליזם המרקסיסטי, מכירים בזה שיש דבר כזה עם היהודי. איך להתמודד עם זה, או האם זה טוב או רע, זה שאלה אחרת. אבל זאת היא עובדה.
העם היהודי הזאת אמריקאית, זה לא אוסף של פרטים,
אני לא יודע אם זה אוסף של פרטים או מהות אחרת. אני בינתיים נפגש עם העובדה הקיומית שישנה זהות כזאת. תבין מה שאני אומר? כלומר, זה בכלל לא, אני כעת לא שואל עכשיו שאלות תיאולוגיות, האם הכלל מורכב מפרטים או שיש נשמה כללית. זה, אני דוחה את זה, את הדיון בזה, למאוחר יותר. מה שכעת מעניין אותי, זאת השאלה, האם יש דבר כזה זהות לאומית יהודית? יש או לא? התשובה היא שיש. אפילו לפי שלמה זנד, שסובר שעם ישראל אומצא מאוחר, אבל זאת עובדה, הוא קיים.
מי זה הבחור?
שלמה זן. בקושי היה מותר להזכיר את שמו בבית מדרש. הוא כתב ספר נקרא כיצד או מתי נולד העם היהודי, משהו כזה. שבו הוא טוען טענה מאוד 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 מעניינת. הוא אומר שהעם היהודי הוא עם מאוחר, ובעצם לא קיים. זה המצאה. מניין לו שהעם היהודי זה המצאה? שהרי הוא מביא הוכחות לאורך כל הדורות שתמיד היו המון גרים. זאת ההוכחה שעם ישראל הוא עם מאוחר. גם אני לא הבנתי. כן, זה בסדר, אבל זה משהו. הספר הזה נהיה פופולרי בחוגים רחבים בישראל, בחוץ לארץ, בכל העולם כולו קוראים את הספר הזה, כמובן. כי זה מהדהד באנטישמיות המובנית של אומות העולם, שמאוד מאוד רוצים לחסל את עם ישראל. יש כל מיני אופנים איך לחסל. אחד האופנים זה לומר, עם ישראל לא קיים. כן? איך הוא לא קיים? ההוכחה, הנה, שלמה זן מספק לך. יש הרי מיליונים של גרים, עשרות מיליוני גרים, מאות מיליוני גרים, אם כן, עם ישראל לא קיים. זה משכנע? כדי להתגייר, צריך להצטרף למה שהוא לא? למה אתה מצטרף? פשוט זה קושיה לוגית כל כך ברורה, אבל זה פשוט, זה לא מעניין אף אחד. ברגע שמישהו כתב את זה, הוא סיפק את הנשק לפלסטינאים, לכל מה שאתה רוצה. בסדר? עכשיו, בואו נחזור מכן לנושא הזה. אנחנו רואים זהות יהודית, נשאלת השאלה ממה היא נוצרה. הייתי אומר ככה, כל זהות לאומית נוצרת מסדרה של טראומות היסטוריות שמותירות את רשמיהם בקולקטיב הזה. בסדר? למשל, אחד הדברים שגיבשו את הזהות היוונית כאומה, זה מלחמת טרויה, ללא שום ספק, נכון? אה, וואת, הייתי? טוב. אחד, מה שקוראים זה המיתוס או האתוס הלאומי. למשל, חלק מן האתוס הלאומי של מדינת ישראל היום זה השואה. מוצדק או לא מוצדק, אני לא יודע, אבל זאת היא עובדה. זה אומר משהו. אגב, הראיה להיסטוריותה של השואה זה לא התמונות והתעודות שיש לנו ממחנות ההשמדה. זה לא. כי היהודים הם מספיק עשירים כדי לעשות קנוניה, כדי לזייף מסמכים.
הלכתית גם זה לא תופס.
הלכתית גם זה לא תופס. אתה רואה, אפילו אתה מביא עוד ראיה הלכתית. כן. לא. הראיה להיסטוריות של השואה? לא. זה הרושם שהיא עשתה. כולל הרצון להכחיש את קיומה. אם אני מנסה כל הזמן להכחיש משהו, סימן שהוא קיים. הוא קיים באיזושהי פינה של התודעה. זאת אומרת, השואה היא, הייתי אומר, גדולי מכחישי השואה הם דווקא הקורבנות של השואה. וכלומר, הייתי יותר נכון, ניצולי השואה. שזה לקח להם עשרות שנים כדי לדבר על זה. זאת אומרת, יש לפעמים, אתה יכול בהתבוננות על קולקטיב, גם בלי לשמוע מה הם אומרים, אתה יכול לראות באופן ברור את עקבות התופעה.
יש צריבה
בתודעה. יש צריבה, יפה, אפשר להגיד, יפה, ביטוי יפה. כן? כמו שלמשל, המהפכה הצרפתית, אין לו שום ספק, הייתה קיימת, לא בגלל שבמוזיאונים יש שרידים של הדבר הזה, אלא בגלל האופי של התרבות האוניברסלית בימינו, שבוודאי מושפעת מאיזושהי מהפכה רעיונית ופוליטית מלפני בערך כ-200 שנה. זה ברור. כמו כן, גם נשאלת השאלה, מהן הטראומות המייסדות של הזהות הישראלית? התשובה היא שתיים. מעמד הר סיני ויציאת מצרים. אלה הם הטראומות המייסדות. ומאחר, וזה טראומות שמייסדות זהות לאומית, אם כן, אלה הם מאורעות היסטוריים אובייקטיביים. אפילו לא תמצא שום תיעוד. מובן מה שאני אומר? אתה מבין מה שאני אומר או לא? יש פה, עד שאתה מעכב בינתיים פה מישהו שאל שאלה. רבנו, מה זה מרקסיזם מטריאליסטי? אני לא אמרתי את זה. אמרתי מטריאליזם מרקסיסטי. מרקסיזם מטריאליסטי, אני לא יודע, כל מרקסיזם הוא מטריאליסטי. המרקסיזם זה השיטה של קרל מרקס, ומטריאליסטי זה כמובן חומרני. אז זה שיטה, כלומר, חלק מן ה... להבין את המרקסיזם זה מה שנקרא ההגליאניזם דיאלקטי מטריאליסטי.
אז אתה לא חושב שאלה, שאלה עושים
את זה עכשיו. מה? מטריאליזם הכוונה, הסברת התופעות כמשחקי חומר. מה? תעזב, נו. עכשיו, אז איפה היינו? אני מזהיר, כדי, האם הרעיון של הצריבה הוא ברור? זאת אומרת, אם אני רואה משהו שאותיר רושם, זה מעיד על קיומו יותר מהעדות. כי העדות היא מודעת, מה שאין כן הרושם הוא בלתי מודע. למשל, מצאנו בהלכה דבר מעניין, איתה, רצית העדויות על פי ההלכה. עדות גוי קשרה?
תלוי במה,
נכון. סתם עדות של גוי.
יש
להם בהגונה, כן? לא, בהגונה, לא כל כך פשוט מה שאתה אומר.
נכון.
איזה עדות גוי אנחנו מקבלים בהגינה, בהגונה?
במסיח לפי תומו.
יפה. זאת אומרת, מסיח לפי תומו, או מסיח לפי תומו. מה זה מסיח לפי תומו? מישהו מזכיר איזושהי עובדה באופן אגבי, בשיחה שזה לא הנושא שלה. נכון? למשל, אם אני שואל אותך תוך כדי שיחה, אגב, איך היה החופש? זה ראיה שהיה חופש. נכון?
עכשיו צריך עוד עד.
אבל אם יבוא מישהו ויגיד, אני מעיד שהיה חופש, זה פחות טוב. למה? בגלל שכיוון שהוא שולט במה שהוא אומר, יכול להיות שהוא משקר. אבל אם הוא אמר דבר באופן ש... כאילו הדבר המובן מאליו, זה יותר חזק. אם כן, מסיח לפי תומו, מבחינת הבירור, הוא יותר חזק מעדות. אז זה בדיוק מה שאני אומר. המסיח לפי תומו זה הרושם שהדבר הותיר במציאות. כמו כן גם, ההגדרה של הזהות הלאומית על ידי אלה שנתונים לזהות הזאת היא הראיה למאורעות שעליהם מדובר. מובן? זה מה שאני אומר. אבל זה בתנאי שמדובר במאורעות שהתרחשו לקולקטיב, לא לאבות אבותיהם, אלא לקולקטיב ממש. כמו, לכן פה זה מה שנאמר בפסוק למדלת. אני חוזר לפסוק למדלת, שהוא בעצם מה שאמרנו כאן. הוא הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. כלומר, מדובר פה בלידת האומה. ולידת האומה היא לא דבר שאפשר להמציאו. וכיוון שזה היה באופן ניסי, אז אנחנו יודעים שהאומה הזאת נושאת בתוכה את הרושם של התגלות הבורא. עד כאן מובן? כן, בבקשה אדוני, דבר. אתה שואל מה פירוש המילה במסות. תסתכל ברש"י. על ידי ניסיונות הודיעם גבורותיו, כגון היא התפאר עליי, אם אוכל לעשות כן, הרי זה ניסיון. בסדר? אם כי, אונקלוס מתרגם בניסין. מסות משון נס. כן.
האדם הזה
שכתב
את הספר שעשה לנו נזר.
זנד?
כן. אז הרבה אנשים כתבו כל מיני שטויות, מה מתרגשים?
עוד אחד כתב. אתה שואל ככה, זה שאני מציין מישהו שעשה נזק, הרי הרבה כתבו שטויות, אז מה אנחנו מתרגשים? תשובה, למה לא? הרי דווקא כשאנשים גורמים נזק, אז אנחנו מתרגשים. אנחנו לא אדישים לנזק שנעשה בעולם. זה בכלל לא משנה. השאלה היא לא אם הוא בעל שיעור קומה. הבעיה היא לא אם הוא בעל שיעור קומה. השאלה אם הוא מזיק או לא מזיק. הרי יש הרבה אנשים שהם בשיעור קומה נמוך, שעשו הרבה נזק, וצריך להשיב על דבריהם, למרות קוטנם. יש אנשים דווקא גדולים, שגם כן ניסו להגיד שטויות, אבל זה לא עזר להם, כי לא הקשיבו. כלומר, היום אתה בתרבות הרייטינג, לא בתרבות הצודק או לא צודק. בסדר? בואו נמשיך. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. זה ביטוי מאוד מוזר כאן. גוי מקרב גוי. הגוי הראשון זה ישראל, השני מצרים, נכון? ניסה, האם מלשון ניסיון? אינני יודע. יכול להיות שזה מלשון ניסיון, יכול להיות מלשון נס, כל מיני דברים אפשריים. אתה רואה עד כמה שזה לא חשוב. כלומר, הרעיון, כלומר, הרעיון הוא יותר חשוב מהמילים, אבל נגיד ככה, הניסה זה מלשון, האם מישהו אי פעם ניסה? האם היה איזה אלוה שניסה? לא, הניסה כאן שאלה בדעתו. זה כמו, הניסה דבר אליך תלאה ועצור במילים מיוחד.
על הדעת.
כן. הניסה אלוהים. לבוא, לקחת לו, גוי, מי זה גוי?
אנחנו.
ישראל, מקרב גוי מצרים, במסוד וכו'. מתי מוצאים מישהו מקרבו של מישהו? בלידה. אם כן, פה התיאור הוא תיאור מאוד מעניין. עם ישראל הוא עובר. מי זאת האמא שלו? מצרים. כלומר, אנחנו הוולד של האומה המצרית. יוצא לפי זה שמהי המולדת של עם ישראל? מצרים. יפה. כן, בארץ מצרים, מארץ מצרים, יותר נכון, נולד העם היהודי. אז מה יהיה ארץ ישראל עבורנו? האישה. כן? אדם עוזב את אביו ואת אמו ודבק באשתו. מה זה עוד פעם? כתוב מפורש בתורה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. האדם צריך להשתחרר מן המקור הטבעי שמנו הוא בא, והוא צריך להקים בית על יסוד בחירי מוסרי, אוקיי? כלומר, להתגבר על הטבע ולהיכנס למוסר. זה לעזוב את אביו ואת אמו ודבק באשתו. אז אנחנו עוזבים את מצרים ונכנסים לארץ ישראל, נכון? אז אם כן, מה יהיה ארץ ישראל?
אישה.
יפה. כלומר, יש זוגיות. מאוד מעניין. כי אצל כל האומות, האדמה היא האימא. אימא אדמה. מכירים? ואז יש פה בעיה. שהקשר בין האומה לבין הארץ, זה גילוי עריות, קולקטיבי. נכון? יש תסביך אדיפוס חזק מאוד אצל אומות העולם. הפטריוטיזם בעצם הוא נגוע בחטא של עריות קולקטיבי מהותי. עד כאן מובן? וצריך להתעלות מעל הדבר הזה. מה שעושה התורה, היא אומרת דווקא לחתוך את חבל הטבור כדי להתגבר על הטבע, על האחיזה של הטבע. זה מה שקרה תומעת מצרים. ואז אנחנו בונים בארץ ישות חדשה על יסוד מוסרי, ולכן יש גם ברית עם הארץ. אם מתנהגים יפה, נשארים, לא מתנהגים יפה, נזרקים. כלומר, יש מערכת מוסרית שמבססת את הדבר הזה. שלום כבוד הרב. מדוע הרב קורא למעמד הר סיני טראומה? האם כל גיבוש זהות חייב להיות כרוך בטראומה? היום טראומה מזוהה עם סבל. האם אין זהות שנוצרת לא מתוך טראומה? אמנם לא בדיוק הבנתי את שלושת האופנים שבהן שאלת את אותה השאלה, אבל בסדר. התשובה היא כן, מעמד הר סיני זה טראומה. בגלל שזה בלתי נתפס, זאת אומרת, אני לא מתהלך בעולם מתוך המחשבה שמחוץ לעולם יגידו לי מה לעשות. כלומר, יש פה משהו שנוגד את הטבע האנושי. בניגוד למחשבה הדתית או של ביקורת הדעת הרגילה שההתגלות האלוהית זה צורך של האדם, להפך, ההתגלות האלוהית היא הטרנסנדנטית, היא מהווה איזה מין התפרצות לתוך נפש אדם, כמין אונס. איך המדרש אומר? שישראל הם אנוסתו של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שהמהר"ל אומר שזאת הסיבה שהתורה לא ציינה שהסיבה של חג השבועות היא מעמד הר סיני. מדוע? משום שאי אפשר לעשות חג מכפייה. זה לא שמחה. חג הביקורים, כן, אני שמח, אני מביא ביקורים, להודות לשם, זה יפה. אבל על כפייה, כפו אותך, אתה עושה עוד חג? אני לא חושב שיש זהות כלשהי שנוצרת שלו מטראומה. יש גם עצם הטראומה של הלידה. כן, המעבר מעולם שכל כולו מוגן וטוב, ללא כל תביעה, לעולם שבו אני צריך להתמודד עם מלחמת הקיום, זה כשלעצמו טראומה. אין מה לדבר. אלא מה, הטראומה לא חייבת להיות טראומטית. כלומר, יכולה להיות נחמדה. זה כמו שלמשל גם כפייה, יכולה להיות כפייה אהובה. מה שהרב מכנה באורות התשובה, העול האהוב. עול אהוב. אבל זה עול בהתחלה. כן? במהותו זה עול. כן. היום, למשל, פעם היו אומרים שאדם בגיל 13 עולה לעול מצוות. היום מנסים לרקח את זה. נועם המצוות. כן? זה נכון, אבל זה מצוות עדיין. מצווה, הגדרתה של מצווה זה שהיא עול. כן.
היחסים שלנו עם מצרים צריכים להיות כמו בן ואמא? אם כן, הרבה
שאלות. אתה אומר כך, האם היחסים שלנו עם מצרים צריכים להיות כבן עם אמא? בוודאי. הרי מותר לבקר מדי פעם אצל אמא, נכון? לפרקמטיה יורדים למצרים.
אבל כתוב,
לא ילכת. לא, מותר לרדת לפרקמטיה.
כן, אבל
לפרקמטיה מותר.
כן.
זאת אומרת שמותר מדי פעם לעשות ביקור, להגיד שלום אמא, אני בדרך הביתה, האם נשאר לך משהו במקרר? מותר. כן? אומרים, אמא יש רק אחת. וזאת אומרת, אתה נכנס הביתה, אמא אומרת, יש שלוש קציצות במקרר תאכל, אמא יש רק אחת.
זה לא פשוט. מה שהיא אומרת לנו, האמא צריכים לעשות.
מה?
מה שהיא אומרת צריכים לעשות. גם אם יש שעה, צריך להתנהג עוד בכבוד.
זה נכון, צריך
להתנהג.
לא, נכון, ולכן כתוב, צריך באמת לכבד את האמא, ולכן אתה אומרת, לא תתאהב מצרי.
בסדר, אבל גם לא להקות אותו.
מה?
למה הוא
מקום להקות? זה הקדוש ברוך הוא יקרת מצרים, זה לא אמר.
אבל אנחנו.
אז זה מעניין מה שאתה אומר כאן. יש רמב״ם שאומר יראה לי, ככה הוא כותב בהלכות מלכים, יראה לי, אין הרבה פעמים שהרמב״ם כותב את הביטוי הזה, יראה לי, זה כשאין לו מקור ברור. יראה לי שאם יכבוש מלך ישראל את מצרים, יהיה מותר לנו לשבת שם. זה מעניין, אם יכבוש מלך ישראל את מצרים, כי זה כבר לא יהיה ישראל, זה כבר לא יהיה מצרים, סליחה. זה כבר משהו אחר.
ספר מעניין, יראה לי.
לא, הרמב״ם כותב בעצמו בהקדמה, שכל מקום שהמקור אצלו לא ברור, הוא כותב יראה לי. סימן אגב, שכל מקום אחר, שבו הרמב״ם לא כותב יראה לי, יש לו מקור. כן, כי הרבה פעמים אומרים, המפרשים, שלא תמיד ידעו את מקורות הרמב״ם, אומרים, הנה פה הרמב״ם אמר, אמר את זה מסברה שלו. מסברה שלו? לא נכון. אם זה היה מסברה שלו, היה כותב ישראלי. אלא, לא תמיד אנחנו מכירים את מקורות הרמב״ם. טוב, אז יש מכן, אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. אז יוצא לפי זה שאנחנו ממצרים קולטים הרבה, כמו שאדם מקבל הרבה מאמא שלו. אגב, כל כך הרבה מצוות הם על יסוד זכר ליציאת מצרים. אם אני בא לזכור משהו שאני שולל, זה גם דרך לזכור אותו. כלומר, אני מגדיר את עצמי בתור ניגוד למצרים. זאת אומרת שאם אני רוצה לדעת מה זה עם ישראל, מה אני צריך לעשות? להסתכל על מה זה עם מצרים, פשוט לעשות נגטיב, תשליל, ואז אני יודע מה זה עם ישראל. זה כמו נגיד תבנית ומה שנבנה בתוך התבנית. רגע. אבל פטריוטיזם הוא מלשון פטרה, או בשפת פאדרה, כלומר אב, ולא מטרה. אם, האם גם במקור אצל אומות העולם הארץ היא אמא האדמה ולא אבא? יש לציין קודם כל שיש באנגלית motherland. motherland. למרות שבגרמנית זה Vaterland. ויש בצרפתית ביטוי la mère patrie. כלומר, האם שהיא הפטריה, האבא. מה שלא יהיה, בכל מקרה, כל הביטויים הם ביטוי של הורות. בין מן האב, בין מן האם. לא ביטוי של אישות, זה לא האימא, זה לא האישה. אז אם פטריה, מטריה, זה בכלל לא משנה. כן? הכוונה היא שהיסוד הוא יסוד טבעי. כן. אולי
זה קצת לא קשור לנושא, אבל אם עם ישראל יוצא במצרים ועם ישראל יוצא במצרים, והאמא, לכאורה, כן? אז לא בא תפקידו של עם ישראל. מוצאים אותו במקום אחד,
נכון.
אין לו מקום, לא פה ולא פה. אז מה הוא צריך לראות? גם במצרים היה יכול לעשות תפקידו. אם פה המקום לא מתאים, ופה המקום לא מתאים, בשביל יצא להוציא אותו. שיתקן במקום הוא נמצא.
אתה שואל שאלה לך. אתה אומר ככה. במצרים לכאורה אין לנו מקום, כי זאת האימא צריך לצאת משם. אבל מצד שני גם בארץ כנען, כמה שארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו. אז לכאורה אין לנו מקום בכלל. אז אם כבר נתקן במצרים. שאלה זו שאל אדם גדול שקדמך, קוראים לו פרעו, אמר לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. נכון? זה מה שהוא אמר. מה ענה משה? הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו? מה בלתי אפשרי? זאת אומרת שמצרים לא ניתנת לתיקון במצרים. צריך להוציא משהו ממצרים ואז אפשר לתקן רטרואקטיבית את מצרים. עכשיו מה אתה שואל, אבל מה עם ארץ קנן? בארץ קנן גם כן תפוס פה. אז אין ברירה, מה עושים? מחסלים. היה אפשר אחרת אגב, היה אפשר להתחתן עם הקנענים. מישהו הציע את זה, עשה את זה גם יהודה, כן, יהודה. וירד יהודה מעמך וית אדיש הדולמי, ושם בת איש קנעני ושמו שוע, והוא מתחתן עם הבת שלו. כלומר באותו זמן היו צדיקים בכנען שהיה אפשר לשתף איתם פעולה. כלומר, זה שההיסטוריה הייתה שצריך בסוף להשמיד את קנען, זה לא היה הכרח. היה אפשר גם שיהיה אחרת. אבל, קרה מה שקרה, אנחנו לא כותבים את ההיסטוריה מחדש. כן.
יוסף, יש לנו הלכה שכל היוצא...
יוסף, סבר אחרת, יוסף הרצה כן להקים במצרים.
כן, נכון, נכון.
זו הלכה שכל היוצא מהתמה, תמה.
היוצא מן התמה, תמה, נכון.
מצרים תמהים.
נכון.
מה אנחנו?
גם אנחנו, אתה אומר ככה, אם מצרים תמאים, גם אנחנו, אז תמאים, נכון, נכון, ולכן צריך להסיר את תומת מצרים. היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, את 50 יום לצאת, להיטהר, כאישה מתארת לבעלה וכו', נכון?
והאם זה תיקון שמספיק?
האם זה תיקון שמספיק? כנראה שלא, כי אם זה היה מספיק, אז זה כבר היה במשיח בימי משה. משה היה המשיח, לא נכון. כן, אז זה לוקח כמה דורות. בסך הכל, מה זה קטן לידים, 3,000 שנה, קטן. רק רגע, יש פה שתי שאלות. כבד הרב, הרב הוא לא כבד כל כך, אבל לא משנה. כן? Si l'identité originale d'Israël s'est forgée par deux traumatismes, sortie d'Égypte et Arsinaï, comment expliquer que l'âme d'Israël, en tant que peuple, préexistait? Merci. Elle peut juste le moment de ta chéla. A chéla, il va être ma tchouva. 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 בעברית, טוב, בסדר. אם הזהות המקורית של עם ישראל עוצבה על ידי שתי טראומות, יציאת מצרים ומעמד הר סיני, כיצד ניתן להסביר שנשמת ישראל בתור אומה, סימן שאלה, הייתה קיימת מקודם? תודה. מה התשובה? אני באמת לא מבין את השאלה. זאת אומרת, נשמת ישראל היא קדומה, בסדר, זאת אומרת שעלה במחשבתו שהקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, אז הוא חשב על עם ישראל. מה ההופעה ההיסטורית שדרכה זה מתבטא? זה מתבטא דרך האבות, המבול, כל מה שאתם רוצים, יציאת מצרים. לכן אני לא כך מבין את השאלה. אם היחס למולדת כאם היא נגועה בחטא, הוא נגוע בחטא צערי, זה אומר שכל אומה אמורה לקום שלא במקומה הסופי. האם חובת הנדידה לעבר ארץ אחרת היא מוכרחת לכל אומה? לא. לא, לא, לא. השאלה היא יפה, אבל אני אסביר. הוא שואל ככה, הרי אם אנחנו אומרים שהקשר של אומה אל ארצה זה נגוע בחטא של מין עריות קולקטיבי, אז אולי זה אומר שכל אומה צריכה לצאת ממקומה ללכת לאומה אחרת. זה אגב היה קצת במיתוס של מייסדי אמריקה, שהעולם החדש, כן, עזבו את הארצות האירופאיות, את אנגליה וכו', כדי להקים כאילו מולדת חדשה, והיה איזה מין תודעה מעין של יציאת מצרים אצל האנשים שעשו את זה. אז אולי זה מה שצריך לעשות. תשובה, לא, לא צריך. הם פשוט יכולים ללמוד מעם ישראל מהי לאומיות טהורה. כלומר, יש לנו תפקיד, אחד התפקידים שיש לנו פה, ואנחנו עסוקים בזה כבר 61 שנה, זה להקים פה מסגרת לאומית שתלמד את האנושות מה זה להיות גוי קדוש. ואז אנחנו מפתחים פה דגם לייצוא שאנחנו עובדים עליו. יפה, כן.
אבל דווקא יוסף שהוא סמל לשמירת הברית, הוא דווקא בשיטתו נחשב בעניין של
הרעיון,
דווקא לחשוב
שאפשר להקים בארץ. ההפך. אתה שואל שאלה יפה, למרות שהיא לא קשורה לנושא, אני אתייחס בקצרה. כן? אתה רואה, אני לארג' היום. אני לא יודע למה. לא, אולי זה לא בסדר. ראש חודש. אולי זה לא בסדר להתחיל עם חטא כבר באלול. טוב, בסדר. טוב, זה עדיין אב. אב ראשי תיבות אלול בא. אתה שואל ככה. הרי יוסף חשב בדיוק בכיוון הפוך מה שאני אומר. נכון? הוא רצה דווקא להצליח במצרים. והרי הוא סמל של קדושת הברית. אז איך הוא כביכול מחלל את הברית הזאת? איך אתה שואל?
הוא יכול להסתכל בזה
לכאורה. זאת הייתה שאלה שלך. אתה רוצה תשובה? נתת כבר תשובה. מה התשובה שנתת?
הוא יכול.
הוא יכול. כלומר, כיחיד, יוסף כצדיק, הוא יכול. הרי זה כתוב מפורש. ואלה שמות בני ישראל הבאים, מצרימה. מה זה מצרימה?
אל
מצרים. זאת אומרת, בכיוון, אבל הם לא ממש מתמזגים עם מצרים. למה? כי יש סכנה. לכן הם יושבים בגטו, בארץ גושן. את יעקב, איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכו' וכו' וכו'. והיהי כל נפש בית יעקב הבא מצרימה 70 נפש, ויוסף היה במצרים. כלומר הוא היחיד שהוא יכול היה להיות במצרים ולא להתאמה. מה כותב רשי שם? ויוסף היה במצרים, הוא בצדקו. למה רשי הוסיף את המילה הוא?
רק הוא
יכול להיות במצרים ולהישאר צדיק. כלומר כיחיד, זאת מדרגה של יחיד, זה בסדר, זה אפשרי. כאומה זה לא יכול להצליח. בסדר. כן. אני רוצה
להבין
פה לפוליטיקאים
שהם מחזרים אחרי מצרים. פוחדים מהם, לא לדבר, היחידי הרציני זה ליברמן. פותח את הפה עליהם חופשי.
נכון, יש איזה מין שיעבוד. יש שיעבוד כלפי מצרים. תראה, כתוב במפורש. מי שחציו עבד וחציו בן חורין.
שחררים
אותו. לא. עובד את עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד.
אבל
הלכה? רק רגע. דברי בית הלל. אמרו להם בית שמאי, לבית הלל, את רבו תיקנתם ואותו לא תיקנתם. כלומר, אתם דאגתם לכלכלה של האדון, אבל מה עם העבד עצמו? ליסה שפחה אינו יכול. ליסה בת חורין אינו יכול. אלא מה? ייבטל. והלא לא נברא העולם. שימו לב, פתאום מתחילים במקרה פרטי, יש איזה אחד, חצי עבד, חצי בן חורין, אבל לא נברא העולם, אלא בשביל פריה וריביה שנאמר, לא תוהו ברע על השבט יצרה, אלא מפני תיקון העולם. כופין את רבו ומשחררו וכותב לו שטר על חצי דמיו. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. עכשיו, מה הסיפור הזה? כן, מה זה בפני תיקון העולם ועל לא נברא העולם? יש פה משהו שמסתתר מאחור הדברים האלה. איפה מצאנו מי שחציו עבד וחציו בן חורין? זה מי שיש לו שני אדונים, הוא עבד של שותפים. ואחד מהשותפים שחרר והשני לא שחרר. זה הסיפור, חציו עבד, חציו בן חורין. השעבוד של מצרים, השעבוד של ישראל במצרים, מי קבע את העבדות הזאת? מי גזר? פרעו והקדוש ברוך הוא. כי גר יהיה זרחה ועבדו מבינו אותם. כלומר, הייתה החלטה של שני שותפים לשעבד את ישראל, הקדוש ברוך הוא ומצרים. אחד מהם שחרר. הקדוש ברוך הוא שחרר, אבל השני לא שחרר. אז זה מעכב את תיקון העולם. אז מפני תיקון העולם, כופין את רבו. מה עשו למצרים? כפו אותם. מכות. ומשחררו. אבל, וכותב לו שטר על חצי דמיו. כלומר, העבד צריך לשלם את חצי העלות שלו לאדון. זאת אומרת, יש לנו עדיין איזשהו שיעבוד כלפי מצרים, איזשהו חוב, שאנחנו ממשיכים לשלם אותו. וזה מה שכתוב, והיא בשלח פרעו, אחת המשמעות של המילה בשלח, זה מלשון ליווי. פרעו ממשיך ללוות אותנו. לכן הגאולה הולכת באיטיות, יש איזו כבדות בגאולה. פרעו אותיות העפר. יש איזו כבדות שמונעת מהגאולה להשתלם. בסדר? כי צריך לשלם לפרעו. אז זה מסביר את מה שאתה אמרת, שהפוליטיקאים מרגישים שיעבוד כלפי מצרים. בסדר? טוב. אתה הוראת לדעת. אז סדר, לא גמרנו. אז או הניסה אלוהים, אני שוב פסוק למדלת, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. אז עכשיו זה מובן, כן? יש לנו הרבה דברים שאנחנו מקבלים ממצרים. בין היתר, חלק גדול מהמצוות שלנו, שהם תגובה או המשך של נתונים שקיבלנו ממצרים. במסות, באותות ובמופתים, ובמלחמה, וביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים, ככל, אשר עשה לכם השם אלוהיכם במצרים, לעיניך. אתה הוראת לדעת. עכשיו זה פסוק, בוכתה של פסוק. כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. פסוק קצר, יפה, רק שאני לא מבין מה הוא אומר. לא רק שאני לא מבין מה שהוא אומר. הרי כל המפרשים, כל אחד נתן פירוש אחר לפסוק הזה. אז כנראה שהפסוק הזה הוא אמביוולנטי. הוא רב פנים. בסדר? בואו נעשה להם. קודם כל, מה זה אתה הוראת לדעת? אז למשל, היה אפשר להגיד, אתה הוראת. הוראת זה הופעל. כן? הופעל, לא? הוראת, כלומר, הראו לך. נכון? אז היה מספיק לכתוב, אתה הוראת, כי השם הוא האלוהים. מה פירוש לדעת? איך ניחשת שזאת תהיה השאלה שאני אשאל? כן? לדעת זה בשכל. אז למשל, רבנו בחייה ברבי יוסף בן פקודה, מסרגוסה, בספרו חובות הלבבות, אומר, אתה הוראת, זה המסורת. לדעת זה השכל. כלומר, אתה צריך עכשיו להביא ראיות שכליות למה שנודע לך בשכל, במסורת. ומכאן, מאוד מעניין, לפי רבנו בחיי, יש מצווה לעסוק בפילוסופיה, כדי לברר בדרכי השכל את מה שהמסורת מוסרת. זה שיטה מאוד ייחודית, רוב חכמי ישראל לא הסכימו מהפירוש הזה. תדעו לכם שזה קיים. כן. האם אתה הוראת, פירושו אתה הראית את עצמך? התשובה היא, לא. איך אתה פתאום הוראת, אתה מבין זה כהראית? הוראת. שיראו אותך. אתה הוראת, כלומר, הראו לא לך, אלא הראו אותך לאחרים, ככה אתה אומר. זה גם אפשרי אגב. כמו שכתוב, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן. אז לפי מה שלמדנו, כשלמדנו את הפסוק הזה, לא זוכרים? פרשת תרומה בספר שמות. פרק כ"ה, פסוק ח', לא, פסוק ט', סליחה. אז מה, מה כתוב שם? ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן. אז מראה אותך, אז בעברית מקראית צריך להיות מראה לך, או מראה אותך לאחרים. אז אתה הוראת על הדעת, זה גם יכול לשמש, שמה שקרה לעם ישראל, הוא ראייה לכל באי עולם. זה גם אפשר, בהחלט. כן. אמרתי שאחד הפירושים של הדעת זה להבין בשכל. כן, אז מה?
כי אני הבנתי, אבל אדם ידע את אשתו, דיים שאין לך ידעת גדולה מזו, זאת
אומרת, ההתחברות הזאת. ברור, אתה אומר שהאדם ידע את חווה אשתו, שלדעת זאת התחברות של זוגיות. כן, אבל אתה יכול להגיד שגם השכל הוא סוג של התחברות זוגית. כי אין ידיעה יותר עמוקה מאשר הידיעה השכלית. גם זה. כלומר, זה עניין של כיוונים, כלומר, יש... אני אסביר לך משהו. פרשנות הפסוקים משתנה אם, לפי אם אתה חי בתקופת הנבואה או בתקופה שאחרי הנבואה. בזמן הנבואה אין שום הבדל בין ההכרה החווייתית לבין ההכרה השכלית. לכן לדעת זה גם שכל, זה גם חוויה, זה אותו הדבר. ברגע שנפסקה הנבואה, אוטומטית תהיה התפצלות של הפרשנויות. יש מי שיסביר לדעת במובן השכלי ויש מי שיסביר לדעת במובן החווייתי. למשל, מאוד מעניין, אצל הרמב״ם, בפרק חמישי של שמונה פרקים, כשהוא אומר שיש תכלית בחיים לדעת את השם, נכון? הוא אומר, תכלית החיים לדעת את השם. והוא נותן על זה פרק שלם, והוא לא מסביר מאיפה הוא לוקח את זה. בסוף הפרק הוא כותב, תדע איפה זה כתוב בתורה? שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך. זאת אומרת, השכליות היא האהבה, והאהבה היא השכליות. או כמו שהוא כותב בסוף הלכות תשובה, אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת היא אהבה. אבל כל הניסוחים האלה הם ניסוחים פוסט-נבואיים כמובן. בסדר? אז אם כן, הבנו קצת מה זה אתה הוראת לדעת. אבל מה לדעת? כי השם הוא האלוהים אלוהים מלבדו, אני לא הצלחתי להבין את הפירוש של המילים האלה. כנראה שאני אוכל להבין את זה רק בשבוע הבא. כל טוב.
חודש טוב
ומבורך. חודש טוב ומבורך.